שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה... בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינים ומאזינות שלי. אני גת מגידו. אנחנו בפרק מספר 77. של פודקאסט השור והדוב, פודקאסט הכלכלי, אנחנו נעסוק גם היום בשוק ההון ובכלכלה ובאגרות החוב ובתשואות שלהן, והיום אנחנו ננסה לדבר קצת על מה שקורה בארצות הברית. אז בואו נתחיל מהסוף. ב-18 לדצמבר, שבוע שעבר, הייתה החלטת ריבית של הפדרל ריזרב בארצות הברית, הבנק המרכזי. כולנו ציפינו שהפד יוריד את הריבית ברבע אחוז, זה היה מגולם בשוק, וזה באמת אכן קרה. עוד לפני ההחלטה היו הערכות שהפד הולך מצד אחד להוריד את הריבית בדצמבר, אבל מצד שני להאט את קצב הפחתות הריבית, ושבהחלטה בינואר הוא כנראה ידלג. אז כאילו במובן מסוים, גם אחרי שככה הכנתי את הפרק וגם חשבתי על מה שקרה בימים האחרונים, בסך הכל קשה להגיד שהשוק לא גילם את מה ש... בגדול פאוול אמר, ועדיין התנהג כמופתע, נעשה ספוילר, אבל אחרי החלטת הריבית היה יום פחות טוב, עם הרבה תנודתיות, ומדדי המניות המובילים בארצות הברית ירדו יחסית בחדות. אז אני רוצה אבל רגע לפתוח סוגריים גדולות, משהו שאני רוצה להסדיר אותו כאן, כדי שהשיח יהיה הרבה יותר פשוט. אני מדברת הרבה על תשואות שבהן נסחרות אגרות החוב, ואני רוצה להבהיר את המונח הזה. כי הרבה פעמים אנחנו מדברים על תשואה שעשתה מניה או נכס בהקשר של הרווח שכבר נוצר בלשון עבר כתוצאה מההשקעה, ופה זה לא המקרה. אז בעצם בוא נדבר רגע על אגרות חוב. אגרת חוב מונפקת בריבית מסוימת, היא בעצם הריבית נקראת בשוק הקופון שמשולם בכל תקופה. למשל קופון שנתי של 5% ריבית. משמע בכל שנה הלווה ישלם 5% למי שמחזיק את האגרת חוב שהוא בתפקיד המלווה. אבל מאותו הרגע, איגרת החוב, זאת אומרת, לאחר שהייתה את ההנפקה והאיגרת חוב נולדה לעולם, מאותו הרגע היא נסחרת בשוק. זה מה שמיוחד בנכסים סחירים שמונפקים בבורסה. ובעצם בכל רגע נקבע למחיר, שהוא תוצאה של עסקה בין קונה ומוכר בבורסה. שהרי איגרת חוב היא הלוואה, סחירה. מה שמשפיע על המחיר של איגרת חוב בבורסה, הוא הציפיות לשינויים בריבית, באופן כללי, במשק ובשוק. ושינויים בהערכת הסיכון של המלווה עצמה. זאת אומרת, יכול להיות שינוי במקרו שישפיע על זה, למשל ריבית בנק ישראל, או איך נתפסת פרמיית הסיכון, או משהו שהוא במיקרו של החברה. אולי הסיכון שלה עלה, הסיכון שלה ירד, העלו לה דירוג הורידו, אבל הוא בעולמות המיקרו שלה, סביבה, ולא משהו כלכלי גדול. אגב, עוד דבר שמשפיע זה תנועות הון. הן משפיעות מאוד על רמות מחירים, כי פשוט בסופו של דבר לפעמים תנועות הון מסבירות המון דברים שאנחנו מנסים להסביר אותם פונדמנטלית, וזה פשוט כי היה יותר ביקוש מהיצע או להפך. אם יש ביקוש גדול לאגרות חוב, למשל, זה יכול להשפיע בכך שזה יעלה את מחירן, ממש כמו השפעה של עלייה בביקוש שגדולה מההיצע בכל שוק שהוא, מוצרים שאתם מכירים או נכסים. וכמובן להפך, גם שינוי טעמים שגורם למשקיעים לרצות, למשל, לעבור מהשקעה באגרות חוב להשקעה במניות, יגרום להם למכור את האגרות החוב, לקנות את המניות, ובעצם לייצר תנועה משמעותית של כספים ולהשפיע על המחירים. וככל שהיקפים גדולים יותר, זה בהחלט משפיע על המחיר. אז אני פה מנסה לייצר לכם רגע אינטואיציה. בכל האופן, מבלי לעשות פה עכשיו שיעור על אגרות חוב, אני רוצה לתת לכם כלל אצבע חשוב ביותר. עלייה של ריבית משפיעה לשלילה על מחירי אגרות חוב קיימות. אוקיי? זה נובע מכך שבנוסחת האגח, סליחה שאני מדברת פה על נוסחאות, אבל זה לא נוסחה כזו מסובכת, ובואו פשוט נבין שיש קשר הפוך בין הריבית שהמשקיעים דורשים, לבין מחיר איגרת החוב. מי שרוצה שיסתכל בגוגל על נוסחה לחישוב מחיר אגח, ויראה את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, לא צריך בשביל זה ללמוד מתמטיקה בטכניון. בסופו של דבר, המשמעות היא שכשהריבית עולה, משקיעי איגרות החוב נושאים פוטנציאל משמעותי להפסדי הון, וכשהריבית יורדת, מחירי האג"ח עולים, ויש פה פוטנציאל לרווחי הון. אז בעצם, ריבית הקופון שנקבעת, אותה דוגמה עם 5% מלפני רגע, היא נקבעת בעת הנפקת האג"ח, כי זו הרי עסקה, זו עסקה ברורה, יש בה שטר הלוואה, לוחצים ידיים, ומאותו רגע זה חוזה. וברגע הזה נקבעת ריבית איגרת החוב. אבל מאותו רגע אמרנו שאיגרת החוב מקבלת חיים, והיא חיה בבורסה ונסחרת, ויש קונים ויש מוכרים, ויש דברים שיכולים להשפיע על המחיר שלה. אז זו הריבית שבעצם המשקיעים דורשים במהלך המסחר, כשהם קונים ומוכרים את איגרת החוב, אחרי שהיא הונפקה, אחרי שנקבע אותו קופון. והיא תוצאה של שינויים בהערכות העולם של המשקיעים על כיוון הריבית, על הסיכון וכו'. עכשיו, אלו יכולים לגרום לכך שבזמן חייה של איגרת החוב, של אותה הלוואה שלנו, המשקיעים יבקשו יותר או פחות מאותה ריבית נקובה בקופון. עכשיו, הריבית הנקובה בקופון תמשיך לנצח להיות משולמת. אז איך בכל זאת מייצרים את אותה השפעה על הריבית הנזכרת של איגרות החוב? פשוט משפיעים על המחיר שלה. הנה, אני אתן לכם את זה בדוגמה. נניח שאיגרת החוב שהונפקה בקופון של 5%, ובמהלך חייה המשקיעים חושבים שהסיכון באותה איגרת חוב עלה, ולכן הם דורשים יותר מ-5% כדי לקנות אותה, כי 5% כבר לא מספק אותם. ואז המוכרים של אותה איגרת חוב יצטרכו להוריד את מחיר האיגרת כדי להצליח למכור אותה, כי אף אחד לא קונה במחיר שמגלם 5%. אז בהנחה שהם אכן רוצים למכור אותה, הם יאלצו להוריד את המחיר, כי הביקוש יחכה להם במחיר נמוך יותר. המחיר החדש, הנמוך יותר, בעצם יגלם את התשואה הרצויה מבחינת המשקיע, שרוכש את האיגרת שהיא אפקטיבית, תשואה שהיא מעל הקופון של 5%. וזוהי בעצם תשואת האג"ח, תשואה הברוטו שמגלמת איגרת החוב, היא הריבית הסחירה הנגזרת מאיגרת חוב שמגולמת במחיר שלה. עכשיו תעשו רגע, תחשבו על זה רגע בחישוב סנדלרי. אם אותה איגרת חוב הונפקה במחיר 100 וגילמה ריבית קופון של 5%, אם המשקיעים רוצים עכשיו תשואה קדימה של 6% כדי להסכים לקנות את אותה איגרת, אז המוכרים יצטרכו להוריד את המחיר לאזור ה-99. תבדקו, זה עובד במתמטיקה. אז אני יודעת שזה קצת מאתגר להקשיב לזה בפודקאסט, אבל אני כן מציעה למי שכל מה שאמרתי לא ברור לו, להקשיב לזה שוב, לקחת דוות, ותרגישו גם בנוח לפנות ולשאול, כי אני בכנות מוטרדת מזה שרבים האנשים והאנשים בישראל, ויכול להיות גם בגלובוס, שהדבר הזה שהסברתי עכשיו לא ברור להם. אני מצאתי שהרבה יותר קל לדבר עם אנשים על שוק המניות, ברמת השיחה הכי פשטנית, מניות עולות, מניות יורדות, ודווקא על אגרות חוב ומושגים של ריבית גלומה, או תשואה גלומה, שהיא בעצם התוצאה של מה שתיארתי להיל, 5% היו הריבית קופון, וה6% היו התשואה הגלומה, שאם קניתי את איגרת החוב לצורך העניין ב-99 שקלים, אני, כשהיא תגיע לפדיון שלה, אקבל 6% ולא 5. עכשיו, המושגים האלה הופכים להרבה מאוד אנשים מושגים זרים, ואם אתם שואלים למה זה בכלל חשוב, אז אני אענה. קשה מאוד להשקיע בנכסים פיננסיים, והאמת היא, קשה מאוד לדעתי לעשות השקעות גם ריאליות, בלי להבין מושגי יסוד בעולם של ריביות. בהינתן שהריבית הקצרה היא הנכס חסר סיכון של העולם, הארוכה היא הנכס חסר הסיכון של הנכסים המסוכנים, אם אפשר לומר את זה ככה. אבל אם הריבית היא האלטרנטיבה הראשונה, אוקיי? וכל הנכסים נגזרים בצורה כזו או אחרת מרמת הריבית, אוקיי? וגם האלטרנטיבות שלכם בבנק, בקרן כספית, בהשקעה בשוק ההון, באגרות חוב או במניות, הכל נגזר מזה. אפילו ברמת התמחור של חברה, עלויות המימון שלה נגזרות מהריביות. אז קשה מאוד, לדעתי, לקבל החלטות השקעה, בלי באמת להבין את הדבר הזה. ועוד סיבה, חשובה לא פחות, היא שממחירי אגרות החוב עצמם, אפשר בכל רגע ללמוד הרבה מאוד דברים. אז דבר ראשון, לכל איגרת חוב יש נתון שהוא התשואה ברוטו שלה, שזה במהלך חייה, שזו בעצם אותה ריבית נסחרת, הנגזרת ממחיר האג"ח. אם נרכוש אותו עכשיו, ואג"ח שנניח יגיד, התשואה ברוטו שלו היא 4%, אז זה אומר שאם נרכוש אותו עכשיו ונחזיק אותו עד הפדיון, אנחנו נקבל, נניח שהפדיון הוא 4 שנים, כל שנה 4%, זה המשמעות של הנתון הזה. וכל ההסבר שנתתי עד עכשיו, אמור היה להביא אותנו לאותה תשואה ברוטו הזו. אז תיכנסו רגע לגוגל, תכתבו אפילו את המספר של, בוא ניקח אג"ח ממשלת ישראל, ממשל שקלית 927, שהשם שלה נגזר מהזמן הפדיון שלה, היא נבדית בספטמבר 2027, לא צמודה למדד, שקלית, אתם תראו שמשך החיים הממוצע שלה, המחם שלה הוא 2.66 שנים, והתשואה ברוטו שלה, זה נתון שנמצא בכל האתרים הכלכליים, הוא במקרה הזה 4.2% פחות או יותר. אז אם תכתבו את האגח הזה, את שם האגח הזה, ממשל שקלי 927, תקבלו את הנתונים האלו, גם את המחם וגם את התשואה הגלומה, וזו בעצם התשואה שאם אתם תחזיקו את איגרת החוב הזו עד הפדיון, אתם תקבלו בממוצע בכל שנה את התשואה הזאת, אוקיי? ותחשבו, אפשר להבין את המספר הזה, אז אפשר גם להשוות אותו לדברים אחרים, ברמות סיכון אחרות, ולנסות לחשוב בצורה ב-365. אוקיי, אז זה בעניין הזה. עכשיו, דרך אגב, יכול להיות שבדרך, המחיר של האיגרת יעלה למי שעקב בהצלחה, למשל, כתוצאה מציפיות להורדת ריבית, או, כמו שקרה בישראל, מירידה של פרמיית הסיכון של ישראל, כמו שראינו ממש בעת האחרונה, ויכול להיות שבדרך המחיר ירד מסיבות של עלייה בסיכון, שהמשקיעים ידרשו יותר תשואה ממה שהיא מגולמת היום. אבל אם אנחנו נתעלה מכל האירועים האלה ונחזיק את האיגרת הזו עד הפדיון, אז את התשואה ברוטו, זו התשואה שנעשה, זה כמובן תשואה לשנה, על משך הזמן של אותה איגרת עד הפדיון. ולכן, נסכם רגע כאן את הסוגריים הענקיות שפתחתי, כשאני אומרת פה לפחות פעם בשבוע את המילים, תשואות איגרות החוב עלו או ירדו, הכוונה לאותן תשואות ברוטו, שמגולמות במחירי איגרות החוב, שאם נקנה אותן ונחזיק אותן לפדיון, נקבל את התשואה הזו ברמה השנתית. אוקיי? והתשואה הזו גם מגלמת את עלות המימון, שממשלת ישראל רואה כשהיא רוצה היום לגייס כסף, או של חברה, שנסחרת, האג"ח שלה נסחרת בבורסה ורוצה לגייס כסף. אוקיי? אז אפשר גם לגזור את עלות המימון, לשחקנים השונים בשוק, כתוצאה מההבנה של קריאת הנתונים האלה. אפשר לגזור מרמות הריביות שבהן נסחרות איגרות החוב, הממשלתיות, גם את הציפיות והערכות של המשקיעים לגבי ריביות של הבנקים המרכזיים. אז התחלנו לדבר על הפד, נמשיך משם. ערב הודעת הפד, הערכות היו פחות או יותר 3 הפחתות ריבית, כולל דצמבר, שבפועל גם קרתה, 0.25%, ועוד 2 ל-2025. אגב, לדעתי לפני חודש שמרתי שהיו אפילו עוד 3 ל-2025, כי פחות או יותר זה עולה ויורד התמחורים האלה. וכעת, אחרי שדצמבר קרתה, השוק מתמחר פחות או יותר הפחתה אחת, שזה בהחלט ממש ממש מעט, זה בגדול כמעט ריבית ללא שינוי. אגב, בל נשכח שלפני הבחירות בארצות הברית, המסרים של הפד היו יותר יוניים, ויותר נתנו, יותר פרו הפחתות ריבית, וכעת הפד מקשיח את הערכותיו. אני לא יכולה להגיד שבאמת קרה משהו בכלכלה או בנתונים, גם אז הנתונים אחורה היו, היבשים היו נתונים טובים, גם אז האינפלציה התמתנה הרבה יותר לאט, אבל עם רכיבים מסוימים דביקים, כמו הנדלן וכו', אבל עדיין הייתה ברמות שהולכות כמו שהפד ציפה. שוק העבודה היה חזק, אבל גם לאט לאט זחילה של רכיב התעסוקה, האבטלה, סליחה, כלפי מעלה, אז ככה שלא באמת השתנה משהו, אבל הפד כן שינה את הערכותיו. אז מה קרה? אפשר לומר שקרו כמה דברים, אבל הדבר המרכזי שקרה הוא ממשל טראמפ. אז בואו נדבר רגע על המסרים של פאוול. אני לא אצטט אותו, אני אגיד לכם איך אני מבינה את זה, בעיניי בשורה התחתונה, בפד לא יודעים להעריך את ההשפעות של המדיניות הכלכלית של טראמפ, או לפחות אומרים שלא יודעים להעריך את השפעות המדיניות הכלכלית של טראמפ, גם על הכלכלה וגם על האינפלציה, ואפשר לומר גם על שוק התעסוקה. אז בסופו של דבר מה שהם עושים, זה סוג של חונים בצד, מפעילים וינקרים ומחכים. הנתונים הכלכליים הטובים למדי שמציגה כלכלת ארצות הברית, שוב, לא משהו חדש, כל נתונים צופים פעילות אחורה, תמכו מאוד תומכים כביכול במסרים של הפד, אבל אני אומרת שוב, כאילו, מה השתנה? אני לא מוצאת מה השתנה. אז יש נתונים כלכליים טובים, דיברנו על הצמיחה, צמיחת התוצר, סביב 2.7-3%, וכביכול שהפד רואה נתונים חזקים, אז הוא, בוא נגיד, אם היה פה ממשל ביידן, כנראה שהם היו ממשיכים בקצב איטי להפחית את הריבית. אז מי הפיל שבחדר? הפיל שבחדר זה ממשל טראמפ, ובהקשר של האינפלציה אנחנו רואים את התשואות הגלומות אותן תשואות ברוטו שדיברנו עליהן, באגרות החוב הארוכות של ארצות הברית, הולכות ועולות, העשר שנים כבר הגיעה ל-4.5%. אגב, אפשר לטעון שגם אולי זה פוליטיקו לאירוע הזה, כאילו לשנות ככה את, את ההתנהלות מלפני הבחירות לאחרי הבחירות. אגב, מי שמעוניין לשמוע ניתוח על המדיניות הכלכלית של טראמפ ופספס, אז אני ממליצה לכם לגלול אחורה לנובמבר, ממש מיד אחרי הבחירות, הקלטנו פה פרק עם גיא בטור ואנוכי, וניתחנו את המדיניות הכלכלית של טראמפ כמו שאנחנו מבינים אותה. אבל לענייננו, אם מסתכלים על העובדה שמאז ניצחונו של טראמפ, התשואות הגלומות שנגזרות מאותן אגרות חוב בארצות הברית רק עולות, וכמו שאמרתי, הגיעו כבר ל-4.5%, אפשר להתווכח, צודקים, לא צודקים, אבל בסוף יש כאן חוכמת המונים שאומרת שהמשקיעים דורשים יותר פרמיית סיכון, מבחינתם הסיכון עלה. ככה זה נתפס בעיניים של משקיעי האג"ח. אגב, אפשר להתווכח, משקיעי המניות, קצת יותר רכים בסיפור הזה, כי גם אחרי המימוש של, של שבוע שעבר, עדיין בסך הכל ה-S&P מסתובב סביב רמות C, ולכן, אבל בדברים האלה, אני מאוד אוהבת להסתכל על שוק חוב, שם שחקנים יותר שמרנים, אפשר לומר, ולא תמיד הם המנצחים, אבל זה מאוד מעניין לעקוב אחרי זה ולנסות להבין את זה. עכשיו בואו נזכור משהו, אמרנו שמצד אחד הפרמיית סיכון עלתה, הפרמיית סיכון היא, היא בדרך כלל מגיעה בטווחים היותר ארוכים, בעקום אגרות החוב, ובואו נזכור שהבנק המרכזי, הוא משפיע על המדיניות המוניטרית, אוקיי? על הריבית הקצרה קודם כל, ועל המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי. הממשלה מצד שני, קובעת את המדיניות, הפיסקלית, והיא בעצם מנהלת את מדיניות החוב, ואת הגירעון של, המדינה. עכשיו יש בעיה גדולה מאוד עם ריבית פד גבוהה. לאורך זמן, והיא העובדה שכידוע לכם, לארצות הברית יש חוב מאוד גדול, וככל שהריבית של הפד נותרת גבוהה, ותשואות אגרות החוב לטווחים הארוכים גבוהות, המשמעות היא בעצם שכשהממשל האמריקאי מגלגל את החוב שלו, משרד האוצר מגיע ומגלגל את החוב שלו בשוק, שזו פעולה טבעית של חוב שנפדה וחוב חדש שמגויס במקומו, כדי לממן את הוצאות הממשל, החוב הזה מגויס בריביות גבוהות, ובעצם מגדיל את תשלומי הריבית העתידיים של ממשלת ארצות הברית, שהם גם ככה כבר מאוד גבוהים, וזה בעצם מייצר פה איזשהו כדור שלג. תחשבו על זה רגע, אתן לכם דוגמה מיקרו-עסקית. חברה שגייסה איגרת חוב, ולאורך שנות חייה, לכל החברות יש חוב, והוא בדרך כלל, נקווה בשבילן, יהיה פרוס, זאת אומרת, לא כל החוב מגויס בפעם אחת, ולא כל החוב נפדה בפעם אחת, בוודאי חברות שעובדות מול שוק ההון, הם לא רוצות לעשות לעצמן הרחזר, שאולי יגיעו בנקודה שהשוק לא נוח עכשיו לגייס, או לא פתוח, או הריביות עלו, והם צריכות לגלגל את כל החוב שלהם, ולהשפיע מהותית על עלויות המימון. אז בעצם אם תסתכלו על איך בנוי חוב של חברות ציבוריות, אתם תראו שהוא מפוזר עד כמה שניתן, ובעצם יש איזושהי עלות חוב ממוצעת, ולכן גם בשנה, שנתיים שהריביות גבוהות, זה לא שמגלגלות את כל החוב שלהם בשנתיים האלה, אז זה גורם לחוב שלהם קצת להתייקר, אבל הממוצע הרבה פעמים לא משתנה בצורה מהותית. אגב, בדיוק באותה צורה, כשהריבית הייתה אפס, המון חברות ניצלו את זה כדי לגייס חוב זול, ובעצם להוריד את עלות המימון הממוצעת, אוקיי? אבל ככל שעלות המימון הממוצעת עולה, זאת אומרת, ככל שהחברה תגייס בריביות יותר גבוהות, היא בעצם תגדיל לעצמה את העלות, את עלויות המימון של החברה. אז בדיוק באותו אופן, זה קרה, אגב, בהקשר של עלויות המימון של מדינת ישראל, פרמיית הסיכון זינקה. אנחנו היינו צריכים לגייס הרבה חוב כדי לממן את תוצאות המלחמה המאוד חריגות, וככל שעלות החוב גדולה, זה אחר כך משפיע אפקטיבית על התשלומים, על תשלומי הריבית ועל החוב האגריגטיבי. אז קצת מספרים על החוב בארצות הברית, תשלומי הריבית עומדים על סדר גודל של טריליון דולר, העלייה בתשלומי הריבית, תחשבו על זה, נובעת גם מזה שממשיכים להגדיל את הגירעון, אבל גם מזה שהריבית עצמה גבוהה. ואז כל פעם שהם מגלגלים, הם פוגשים ריבית גבוהה יותר, וזה בעצם משתרשר לאותה עלות ממוצעת של חוב ושל ריביות. עכשיו, תחשבו על זה, שוב אני אתן לכם דוגמה מהעולם העסקי. חברה, אגב, טבע היא דוגמה נהדרת לדבר הזה, חברה שבמשך שנכנסה לאיזשהו אירוע דיסטרס, לפני שנים כבר לא מעטות, וכתוצאה מהדבר הזה, היא הפכה להיות, אנחנו קראנו לזה, המשרתת של בעלי החוב שלה. היא לא השקיעה בצמיחה, היא לא השקיעה בפיתוח, היא אפילו מכרה חלק מהחטיבות שלה, כי כל מה שעניין אותה זה לעמוד קודם כל בתשלומי החוב, אחרת היא תפשוט רגל, אוקיי? אז תחשבו על זה ברמת המדינה, אם ההוצאות של הריבית והוצאות החזר החוב הן מאוד מאוד גדולות, זה אוכל הוצאות על תשתית, על חינוך, על בריאות, על צמיחה, ולכן במדינה זה לא באמת שונה האינטואיציה מהבחינה הזו. אגב, מאז טבע שיפרה מאוד את מצב החוב, הורידה את החוב, הפכה להיות פחות ממונפת, והתחילה להתעסק יותר בצמיחה ובהצפת ערך לבעלי המניות שלה. זה ממש דוגמה טובה לאיך הדבר הזה עובד ואיך הדינמיקה הזו מתקיימת. עכשיו, אם חושבים על זה בהקשר של ארצות הברית והחוב האמריקאי ומדיניות הפיסקלית והמוניטרית, אז בעצם, by the book, אפשר לומר שיש שני פתרונות שצריכים להתרחש במקביל. הראשון זה צמצום הגירעון, והשני זה הפחתת הריבית הקצרה. ואלו ביחד יש להם סיכוי להוריד את הריבית הארוכה שכוללת כידוע את אותה פרמיית נזילות ופרמיית סיכון. עקב האתגרים שממשלת ישראל מתמודדת איתם מפרוץ מלחמת חרבות ברזל, במובן מסוים אפשר לטעון שיש בהם דמיון, זינוק בעלויות הגיוס, אינפלציה שמקשה על הבנק המרכזי להפחית ריבית, למרות שפה האינפלציה היא משמעותית יותר גבוהה לפחות בעת הזו, וראיתם שברגע שהמשקיעים השתכנעו שהסיכון ירד, אוקיי? ואותו סיכון שירד, בין אם זה מזה שעבר תקציב, וקבעו יעד גירעון יותר נמוך, ובין אם זה שראו שהמלחמה, העצימות שלה הולכת ופוחתת, אז אפשר להניח שגם ההוצאות שנה הבאה יהיו יותר נמוכות. הדברים האלה בעצם מביאים את המשקיעים לאותה מסקנה, שפרמיית הסיכון, אפשר לדרוש פחות פרמיית סיכון. אוקיי? והדבר הזה קורה מאוד מהר. אז בארצות הברית, כמו שאמרנו, תשואות איגרות החוב הארוכות, באיזושהי מגמת עלייה, החשש של המשקיעים בנושא של המדיניות הממשלתית של הרפובליקנים. למה? תראו, יש ויכוח, אנחנו רק ימים יגידו, האם המדיניות של הממשל החדש תגרום לאינפלציה. גם הבנק המרכזי לא נחרץ לגבי העניין הזה, אוקיי? עכשיו, אם מסתכלים על האינפלציה לפני אותה מדיניות של מכסים, שאנחנו לא יודעים בדיוק להעריך אותה, אז אנחנו רואים שיש רכיבים מסוימים שהם עדיין קצת דביקים ועקשנים, זה בעיקר נדלן, אבל לא מדובר ברמות אינפלציה גבוהות, אלא כן בהתמתנות פשוט יותר איטית, אוקיי? אבל אם יש לנו משתנה לא ידוע, שהוא המכסים וההשפעה שלהם, והדבר הזה מייצר חשש לאסקלציה נוספת באינפלציה, אז בעצם הפד בא ואומר, זה מקשה עליי להמשיך להוריד ריבית, אוקיי? עכשיו, אם הוא קשה לו להוריד את הריבית הקצרה, אז יש לנו בעיה עם סכומי העתק שהממשל האמריקאי יצטרך לממן בהם את הריביות. אגב, יש הערכות, עומדנים, שעשר שנים מהיום, תשלומי הריבית יעמדו על 1.7 טריליון דולר. אז מה ההסתייגויות מפשוט ללכת יד ביד, להוריד גירעון ולהוריד ריבית קצרה? אז קודם כל זה דורש שהפד והממשל יעבדו, ילכו יד ביד ויעבדו בתאום, כי יש פה איזושהי דינמיקה עדינה מאוד שצריך לקיים אותה, אוקיי? בעצם מדיניות פיסקלית אחראית, יחד עם מדיניות בנק מרכזי, יותר מרחיבה שמורידה ריבית. עכשיו, קיצוצים חדים בהוצאות הממשלה, בעצם הקטנת הגירעון, עלולים לפגוע בצמיחה הכלכלית בטווח הקצר. אגב, אני נוטה לחשוב שממשל טראמפ מבין את זה, אוקיי? ושהם מוכנים לשלם את המחיר כדי להפחית גירעון, בהנחה שהם כמובן באמת מתכוונים לזה. קשה להתווכח על זה שהם קיבלו מנדט מהבוחרים שלהם לעשות את זה, כי זה דברים שהם דיברו עליהם. אז אם באמת מקשיבים למה שהם אומרים, ואם באמת נראה שהם מבצעים את זה ותהיה את ההתייעלות, גם בצד של, הצד של משרד הבריאות, אבל במיוחד בצד של הממשל באופן כללי, אותה ועדה להתייעלות, משרד להתייעלות, שאלון מאסק עומד בראשו, אז צריך לצפות להתמתנות בפעילות הכלכלית ולעלייה באבטלה. למה עלייה באבטלה? בגלל שהם יפטרו, ואנחנו נראה שהנתונים של שוק העבודה יעטו כתוצאה מהדבר הזה. כמה דיברתי כאן על העובדה שהממשל החדש לא ייצר משרות בקצב של ממשל ביידן, אנחנו נחכה ונראה, אבל אלו בעצם יהיו הסימנים שלנו כדי לראות שהדבר הזה תופס תאוצה, ואי אפשר להגיד שזה מה שכרגע השווקים מגלמים. אז לגבי הפחתת ריבית, יהיה אפשר להפחית ריבית אם האינפלציה יורדת ומתייצבת. השוק מתנהל וגם הפד כאילו שזה עדיין לא מספיק חד משמעי, והחשש הזה עדיין ממשיך לרחף של האינפלציה. זה סוג של פרמטר במחלוקת, כמו שאמרתי, בגלל העניין של המכסים. כי אם מסתכלים על הנתונים עצמם, גם נתונים ביום שישי של ה-PCE, של המדד, זה מדד המחירים לצרכן ברכיב של הצריכה הפרטית, המשיך להתמתן, אז כן יש נתונים ש... זה לא שיש עכשיו נתונים שהאינפלציה מרימה ראש ואיזשהו... זה לא המצב. נסכם, משקיעים לא אוהבים במיוחד אי-וודאות, אוקיי? ברגע שהפד שם על השולחן עוד מימד של אי-וודאות, שהוא בעצם אומר, אני חונה בצד, וממתין לראות איך נכנס הממשל החדש, זו גם הסיבה שידלגו על ינואר בסבירות מאוד גבוהה, כי הם בעצם רוצים לראות את הממשל החדש נכנס, ואיזה הכרזות הוא יביא איתו. ולכן בשורה התחתונה, כמו שאמרתי, השוק מתמחר פחות או יותר עוד הפחתה אחת ב-2025, מעט מדי בעיניי. אז אמרתי שבשישי האחרון יצאו נתונים של, של מדד המחירים של הצריכה הפרטית, מה שנקרא PCE, וזה באמת, וזה אגב מדד שהפד מאוד אוהב להסתכל עליו כבר שנים רבות. למה? כי כלכלת ארצות הברית מאוד מוטה צריכה פרטית, ושם ראינו את הנתונים מפתיעים למטה, ובעצם אפשר לומר מסירים את החשש מתהליך אינפלציוני, אלא מראים דווקא שהאינפלציה ממשיכה להתכנס. צריך לקחת בחשבון את התחזקות הדולר. התחזקות הדולר היא אפקט נגדי לאינפלציה, היא מחלישה את האינפלציה, ולכן אני אשאל שוב, האם הכל פה פוליטי? זהו, אני סיימתי את העדכון הזה, אני אשאיר אתכם לחשוב על הדברים, אני הייתי גת מגידו, תודה שהזנתם, ותזכרו שנרטיבים בשווקים משתנים בבת אחת. סוד הקסם הוא התמדה, אז תתמידו איתנו, ואנחנו נשתמע שבוע הבא, נשים לארגן איזשהו פרק סיכום שנה, קצת להסתכל קדימה, שיהיה לכם יום מקסים.